שנובעות מזה שהם שמרו שהוא הומלך ולכן הם...
אחרי זה יש לנו את הסיפור של העלאת אהרון, כלומר כל זה היה בפרק ה' בדברי זה שמואל ב', ואחרי זה העלאת אהרון. כן, הפטרה ידועה,
מעלים את אהרון ואז הוא זמת, אז מפסיקים את זה, ואז אחרי 3 חודשים ממשיכים ומסיימים לעלות. כל הסדר הזה הוא בספר שמואל. אבל בספר דברי הימים,
יש לנו כמובן המלכת דוד לכיבוש ירושלים, שראינו כבר שזה לא ממש מסודר כמו בשמואל. יש עוד תוספות, יש הרחבה, ראינו את המבנה החייסטי של כל פרקים י"א י"ב, שמתחיל במלכת דוד, מסיים במלכת דוד, ככה שזה הנושא המרכזי שלו, כיבוש ירושלים באמצע, ואחרי זה מיד עוברים להעלאת אהרון. למה נראה לכם ש...
למה מעלים את אהרון?
למה בספר דברי הימים מיד אחרי זה הוא שם את העלאת אהרון במקום לשים את כל הרשימה הזאת?
לא חשוב.
אולי כדאי לשחק את הרשימה הזאת?
מה זה?
הרשימה הזאת בכלל לא מופיעה?
הרשימה מופיעה, אבל היא מופיעה בין העלאת אהרון הראשונה לבין העלאת אהרון השנייה. הסיפור הזה התפצל לשניים ובאמצע שלו שמו את זה, כלומר היה את העלאת אהרון הראשונה, פרק י"ג, הוא זמת, ואז בינתיים אהרון יושב בבית עובד אדום, עכשיו מספרים לנו את הרשימה הזאת, כן זה עובר לכאן, ויש לנו את חירם, בני דוד, ומלחמות, עם פלישתים, זה פרק י"ד,
אולי רוצים,
כן זה י"ד י"ב, ג' זה ידלת, וזה יהיה תצוות פטיים. אז אנחנו סיימנו עד לפה בעצם, אנחנו עכשיו צריכים להגיע להעלאת אהרון השנייה, אבל אנחנו רואים איך סיפור אחד בספר שמואל בעצם מופרד והכניסו לתוכו את היחידה הזאת. אז הדבר המרכזי שזה נותן, זה כמובן את התחושה שממליכים את דוד ומיד מה הדבר הראשון שהוא רוצה,
מעלה את אהרון.
מעלה את אהרון. עכשיו, העלאת אהרון זה לא סתם להעלות את אהרון. בספר דברי הימים, מי שהיה את הבא שעבר בטח זוכר, מה הכוונה של העלאת אהרון? כלומר, איך היא מתוארת? כלומר, מה זה אומר להעלות את אהרון? יש איזה ביטוי.
לדרוש את השם.
לדרוש את השם. כלומר, הביטוי לדרוש את השם, שהולך להופיע הרבה פעמים בספר, הוא מתחיל בעצם פה, ואם נסתכלו שנייה בפרק י"ג, זה מתחיל בזה שדוד מתייעץ עם כל העם. ראינו שזה מאוד משמעותי, זה מאוד חשוב לכותב לומר שדוד מתייעץ עם כולם, הוא לא אומר להם בואו והם חייבים לבוא כי הוא מלך, אלא הוא מתייעץ איתם. והוא אומר בפסוק ג', זה הפסוק המרכזי, ונשא בה את ארון אלוהינו אלינו, כי לא דרשנו הוא בימי שאול. לא ברור אם לא דרשנו זה לא דרשנו את הארון או את אלוהינו, אבל בכל אופן, לא דרשנו בימי שאול. כן, כי לא דרשנו, דרשנו הוא. בימי שאול, שזה סוגר לנו מעגל, אם אמרנו שזה פותח את פרק י"ג, אז פרקים י"א י"ב זה היה המלכת דוד, לפני פרק י"א, כלומר פרק י', שזה מות שאול, זה נגמר בשני פסוקים על החטא של שאול, שבהם הופיע על שאול ולא דרש מהשם. לא דרש מהשם ועם יתאו. כן? שאול לא דרש את השם ולכן הוא מת. ואז ממליכים את דוד, והדבר הראשון שהוא עושה, בוא נעלה את אהרון השם, כי לא דרשנו בימי שאול. אז רואים איך זה ממש נועד להיות תיקון של מה ששאול עשה. אז זה הדבר הראשון שהוא עושה. ואם היינו עושים את זה לפי הסדר של ספר שמואל, אז מה היה הדבר הראשון שקורה? חירם מגיע לבנות לו בית. זה נשמע קצת מוזר, כן? אז קודם כל נולדים לו גם הרבה ילדים בזמן הזה, כן? זה לא כל כך נשמע טוב, באתי ואני הופך את זה ואומר לא, הדבר הראשון שהוא עושה זה להעלות את אהרון. אז זה לגבי הסדר.
אבל למה אי אפשר להגיד שההפך, שמה שכתוב בשמואל ב' בא להציג משהו בניגוד למה שכאילו באמת קרה בעיניים?
אתה שואל בעצם שאלה אחרת, אתה שואל, יש לנו פה שני תיאורים שונים, מה באמת קרה? כן, אני בהחלט יכול להבין מישהו שיגיד לי, שלא, מה שבאמת קרה זה שבין י"ג לט"ו דגליין היה את הסיפורים האלה. כן? למרות שקצת לא ברור איך בשלושה חודשים חירם יכול לשלוח בנאים ולבנות בית לדוד עם ארצי הרזים והכל וכל בני דוד ייוולדו, כולל שלמה. והוא יעשה כמה מלחמות עם פלישתים. זה אפשרי, אבל קצת קשה. אבל נניח שזה עובד. ואז למה בספר שמואל החליפו את זה ולא עשו ככה?
לא יודע, להציג את מהמלאכת דוד דרך הסוג של המלאכה כזאת, לא יודע.
כן, אז קודם כל מלחמות עם פלישתים באמת קשורות להמלאכה שלו. הרי מלחמות עם פלישתים נובעות מזה שהם שמעו כי המליכו את דוד. אז זה ודאי נובע מזה. ומלבד זה, אולי ספר שמואל לא רוצה להפריד בין י"ג לט"ו וז, הוא רוצה שיהיה סיפור אחיד על העלאת אהרון. זה הגיוני. אז זה אחד הדברים שבאמת קשה להכריע מה היה במציאות. אבל בכל מקרה, כך או כך, התיאורים השונים גם יוצרים תמונה לגמרי שונה. ספר שמואל עצמו, יכול להיות שהוא בחר לא לעשות ככה, אבל כשהוא בחר לא לעשות ככה, אז יש איזה תוצאות, יש איזה השלכות, הרסניות ממש. בגלל שהסיפורים של פרק י"ד, אם אתם ראיתם בשיעור שעבר, בהקשר שניתנים בספר דברי הימים יש להם משמעות אחרת. בגלל שבהקשר של ספר דברי הימים, מישהו זוכר מה הסיפורים האלה נועדו להראות?
שדוד נהיה איתה ככה כמו בית קבל
דוד. כן, כלומר אחרי העלאת אהרון הראשונה שלא הלכה ומתברר שהשם, דוד מפחד שהשם לא איתו והוא מעצם את אהרון השם בבית עובד אדום, אז יש איזה כמה רצף של מאורעות שבזכותם דוד יודע שעכשיו השם איתו ואפשר להעלות את אהרון. כלומר, בניגוד לספר שמואל, ששם איך הוא יודע להעלות את אהרון בפעם השנייה, כי באים ואומרים לו, ברך השם את עובד אדום ואת כל ביתו. כן, את בית עובד אדום ואת כל אשר לו. זה סיבה מעניינת, אבל זה לא קשור לדוד. הוא אומר, השם מברך את בית עובד אדום, אז בוא נעלה. בספר דברי הימים מציג משהו אחר. בספר דברי הימים, הסיבה לזה שדוד אומר, בוא נעלה את אהרון שוב, זה בגלל שהוא רואה שהשם איתו. הוא רואה כשחירם בונה בית לדוד, וכתוב שם מפורש. כן, וידע דוד כי הכינו השם למלך על ישראל, כי ניסית למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל. אחרי זה כמובן הבנים, שזה אותה ברכה שהייתה אצל עובד אדום הגיתי, נמצאת גם אצל דוד, ובמלחמות עם פלישתים אנחנו ניתחנו אותם ככה לפרוטרוט וראינו איך שהשם באמת איתו. אז אחרי כל זה דוד יודע שהשם, שהוא יכול להעלות את אהרון. זו שאלה אישית שלו, האם השם איתו, לא האם השם בלכת עובד אדום. זו תפיסה אחרת לגמרי של הבעיה. וזה מוביל אותנו כבר לשאלה שבה אנחנו נדון היום, מה הייתה הבעיה בהעלאת אהרון הראשונה? מה הייתה הבעיה בהעלאת אהרון הראשונה בספר שמואל? שאוזן נגע, נכון.
למה כותב דברי הימים היה... אם הרעיון של עושים את הדברים באמצע זה להראות איך שדוד נתברך בגלל אהרון,
כן.
זה פשוט...
לא בגלל אהרון.
בגלל הסיפור עם אהרון.
לא, הפוך. כלומר, השם לא היה איתו, עכשיו השם איתו. הוא נוכח שהשם איתו, וזה שהוא היה את הסיפור עם אהרון, זה לא נוכח.
אז למה שעושים את זה באמצע, למרות שהאירועים האלה לא היו קשורים, כאילו קרו לפני, בגלל שרצה להגיד שדוד מתברך בין לבין ואנחנו רוצים לעזור את אהרון שנית.
כן, הוא רוצה לראות סיבה בתוצאה.
אבל זה גם, זה יכול להיות נכון גם אם הדברים האלה לא קרו באמצע, אלא משהו אחר כך.
בסדר, הוא היה מגביל משהו באמצע, אבל איזה דברים הוא יכול לשים באמצע?
אז אני אומר, זה לא שהוא... הוא חושב שמשהו קרה באמצע, ואולי לכן הוא מביא את הדברים האלה, בגלל שזה דבר היחיד שיכול להביא.
בכל מקרה, יש קשר בין זה לזה, גם בדברי הימים וגם בשמואל. בגלל שכמו שראינו, למשל המלחמות עם פלישתים, נגמרות בזה שקוראים למקום בעל פרטים. והסיפור של העלאת אהרון, הראשון לפחות, מסתיים בזה שקוראים למקום פרץ עוזה. כן? זה לא יכול להיות מקרי. אז יש קשר בין פרץ עוזה לבין בעל פרטים. אך שכאן, השם איתו, וקוראים למקום בעל פרטים, ואחרי זה בא דוד ועושה את הסיפור עם עוזה, ואז קוראים למקום פרץ עוזה. כאן לעומת זאת זה הפוך. קודם כל יש את ההתרחקות של השם, יש פרץ ועוזה, ואז הבעל פרטים בא כהוכחה שהשם דפק איתו.
אבל למה...
הסיבה והתוצאה פה מתהפך.
למה שהוא יהפוך את הסיבה והתוצאה?
כדי לתת את התחושה שדוד הוא העניין, זה מה שאני רוצה להגיע אליו.
מה? האם התחושה עצמה היא נכונה?
היסטורית? כן. אין לך מושג. כאילו,
דיברנו כבר מזמן... האם הוא האמין שזו תחושה היסטורית נכונה?
תחושה היסטורית נכונה, אני חושב שכן. האם זה היסטורית נכון? זה משהו אחר.
כאילו,
האם הוא הגיד... אני אסביר שנייה. קח למשל את הדוגמה של, לא יודע, קניית גורן אורנן או הרב נחל בבית הספר. כן, דוד קונה את הגורן, בכמה?
יש איזשהו הפרש ענק מן ה...
ב-12. כן, בספר שמואל ב' 50 שקלי כסף. בספר דברי הימים 600 זהב. מה קרה? והאם מישהו משקר? או שאפשר לסדר את זה ובעצם
שישתמצו.
מה? אה, תשתמצו. זה הרבה יותר. לא, ברור, יש בכסף לזהב. אבל חזר למשל דורשים כדי לפתור את הפרויקט הסתירה, שהוא נתן 50, אבל כנגד כל אחד מהשבטים. אז יצא 600. איי, אבל זה כסף וזה זהב, זה לא הגיוני. אין לי מושג. זה לא באמת
אפשר. יכול להיות שכל אחד מדבר בזמן אחר, כשהוא כתב את זה.
כלומר, היה אינפלציה גדולה מאוד מאוד מאוד.
שזהב זה מטבע קטן.
הזהב לא היה שווה כלום, היה בעיניו כאבנים.
תקופת שלמה, כתוב בגמרא, שהוא היה זהב, לא היה שווה כלום.
היה כתוב בתורה, בתנ"ך.
תנ"ך היה טוב, אני חושב
לבוא. אבל זה לא משנה, אנחנו לא מדברים על תקופת שלמה, אנחנו מדברים על תקופת שלמה. מתי שנכתב דברי הימים. אז הוא שינה את זה ל-600 זהב, ולפני זה היה כתוב 50 כסף.
אני יכול להבין שהוא יכתוב דברים שלא קראו היסטורית, אבל אני מניח שאם הוא רצה לצליח חושב מסוימת זה בגלל שהוא מבין שהתחושה הזאת באמת היסטורית מתאימה לתקופה.
אוקיי, זה מה שניסיתי לומר. כלומר, אין לי מושג מה המטרה של השינוי הזה, אולי כשנגיע לחשוב על זה, אבל הוא ודאי כאילו ראה שכתוב פה משהו אחד והוא כותב משהו אחר. עכשיו, מה קרה באמת? יכול להיות שחז"ל צודקים וצריך לעשות איזושהי הרמוניזציה ביניהם, אבל מה שיצא זה שאף אחד מהם הוא לא נכון, זה משהו משולב. כל אחד מהם לפחות הוא שקר לבן, נקרא זה ככה. כן, אמרתי שקרי זה 50, אבל אני התכוונתי כאילו 50 לכל שבט. לא שיקרתי. כן, אבל זה לא מה שכתוב. כלומר, הוא רוצה לתת תחושה אחרת לנתונים שכן נכונים, ואז לכן הוא קצת מציג אותם אחרת. אז לכן זה קצת קשה לדבר פה על מה קרה באמת ומה רלוונטי זה. מה דברי הימים? הוא חשוב לו מטרות מסוימות. עכשיו, אחת המטרות המרכזיות במקרה הזה, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, זה להדגיש את דוד אפילו. למה? כי אם נסתכל על ספר שמואל, מה קרה לספר שמואל? מה הבעיה כבר אמרתם? מה הבעיה שבגללה אהרון הפסיק את מסעו? מי חטא ומה הייתה הבעיה שלו? עוזן. עוזן נגע באהרון ואכלנו אותה. עכשיו, מה הייתה הבעיה שבגללה אפשר לצפה לעצור? שברגע שעוזן נוגע באהרון, ישר זהו, השם הורג. וזה מה שחורג לדוד, שם כתוב גם ואיחר לדוד. הוא כועס כביכול על הקדוש ברוך הוא, למה אתה הורג? ואז אחרי שהוא רואה שדווקא מגיע ברכה מהארון ולא רק עונשים, כן, שהוא שמע שברך השם את בית עובד אדום את כל השלום, אז ילך דוד ויעל את ארון השם מבית עובד אדום, עיר דוד בשמחה. מה הסיבה שגורם לו להבין שעכשיו אפשר לעלות? שיש גם ברכה בארון ולא רק בעיות. זה לא רק הורג אלא גם מברך. כן, הארון לא רק ממית. לספר דברי הימים זה לא כזה רלוונטי העניינים האלה, כלומר ממית לא ממית, הארון לא ממית ולא מחייב ולא כלום. הארון זה משהו אחד, ואלוקים זה משהו אחר, הארון הוא רק הכיסא, נקרא לזה ככה. אז מה הוא רוצה להראות? זה לא משנה עכשיו שסיפרו, לא כתוב אפילו שסיפרו לדוד שעובד אדום בורח, אלא יש סיבות אחרות שגרמו לדוד לשנות את דעתו. כל הסיבות האלה. לכן הוא הופך את הסדר. אלה עכשיו הופכים להיות הסיבות למה הוא מעלה את הארון בפעם השנייה. כן, הסיבות האלה שמראות שהשם באמת רוצה בהם, השם מנצח להם בפלישתים, השם מגדיל את שמו של דוד עד כדי כך שזה צורי בכלל, מי שמענו על צור, כן, מגיע עם צאצי ארזים וחרשי עץ וחרשי קיר, כאילו עם הובלה והרכבה עד הבית, ובונה בית לדוד. כן, וכמובן הבנים, שזה בדברי הימים בנים רבים זה ברכה. אם אתה מדבר על ברכה בדברי הימים זה בנים רבים. יש את זה בהרבה מקומות בספר, וגם עובד אדום עצמו. הברכה שהייתה לו זה בנים רבים. אז גם כאן, דוד עצמו מבורך, וזה מראה שהשם באמת רוצה בו. אז מה באמת הייתה הבעיה בעלת הארון הראשונה? אם זה לא העניין הזה שכאילו, לא יודע מה, אוזן נגע. אז בשביל זה צריך באמת אנחנו סוף סוף יכולים להתחיל את פרקים ט"ו ט"ז ונראה מה קורה שם. אז פרק ט"ו.
אז האם יכול לצאת מזה שאפשר להגיד על דברי הימים שהדרך שלו לתת להסביר לנו מה התחושה ההיסטורית של התקופה זה לסדר מחדש בסדר לנכון את הפרקים?
אוקיי, נכון או לא נכון, אני לא יודע.
אבל
יש הרבה מקומות, זה לא המקום היחיד שהוא הופך את הסדר וזה הוא אומר איזה משהו. מה זאת השאלה?
אבל לא שהוא רוצה שנחשוב שזה מה שקרה, אלא שהוא רוצה להגיד לנו תסתכל, אני הפכתי את הסדר ולכן אני מנסה להגיד לך משהו עוד.
יכול להיות. אבל תראה, יש למשל, זה משהו שמקובל לגבי דברי הימים במחקר לפחות, הוא יחסית עובד. שספר דברי הימים, אחרי שיחזקאל כבר קם ואמר שלא יאמרו עוד, זה גם נהיה אוקיי, שלא יאמרו עוד אבות יוכלו בוסר ושני בנים תיקנה, כלומר לא יהיה עוד תורת גמול כזאת שהאבות חוטאים והבנים לאנשים, אלא איש בחטא או ימות. זה החידוש של הנביאים של החורבן. ולמה? בגלל שבספר מלכים למשל, מה הסיבה לחורבן? מה הגורם לחורבן? איזה חטאים? גם ירמיהו.
החטאים של מנשה.
של מנשה. כן, אלה ש... 55 שנה אחרי מנשה נחרב בית המקדש בגלל מנשה. כן, אז זה ממש אבות יוכלו בוסר ושני בנים תיקן. בא דברי הימים ואומר לא, זה בגלל החטאים של צדקיהו. ובא דברי הימים בא ויוצר לנו משהו, הוא מספר לנו את כל ההיסטוריה. בדוד ובשלמה זה פחות משמעותי, כי הם צדיקים. אבל מי אחרי שלמה ואילך? הוא מספר את כל ההיסטוריה ומראה איך בכל מקום ומקום, ברגע שאתה חוטא אתה נענש, ברגע שאתה עושה טוב אתה מקבל שכר. יש גמול ישיר ומיידי ואישי. כן, ואין דבר כזה ש- שמישהו לא... יש דרך אחת להינצל מזה וזה לחזור בתשובה. ובשביל זה לפעמים הוא הופך את הסדר. כן, הוא לפעמים הופך את הסדר כדי שבאמת יהיה עונש אחרי חטא. ולא נניח שיקרה משהו רע ואז חטא או משהו כזה. אז יכול להיות שזה חלק מהמגמה. כלומר, לעוד עכשיו בעצם ההיסטוריה היא עכשיו עובדה ככה. אז שלא שמתם לב. למה לא שמתם לב? כי זה היה כתוב הפוך במלאכים. כן, הדברים מסוג הזה. טוב, אבל זה אנחנו נראה לאורך הזמן. אז אנחנו עכשיו בפרק ט"ו, פסוק א'. כן, אחרי שיצא שם דוד בכל הארצות, אחרי הניצחון המפקדים, והשם נתן את פחדו על כל הגויים, אז נאמר כך, ויעץ לו בתים בעיר דוד. זה גם קצת דו משמעי. מי עשה למי בתים בעיר דוד? אבל לפי ההמשך של הפסוק כנראה זה דוד, נכון? ויעץ לו בתים בעיר דוד, ויחל מקום לארון האלוקים, ויעץ לו אוהל. מי נטע אוהל ועשה מקום לארון האלוקים? דוד. אבל הוא עשה בתים בעיר דוד למי?
לעצמו.
לעצמו? בתים?
לא, בתים. ויעש הוא בתים, לא. אם הוא זה שויעש, אז יכולה, לא, זה גם בדוד.
ויעש לא בתים, השאלה אם זה לא להשם שלפני שניה הוזכר. והשם נתן את תחתו על כל הגויים, ויעש לא בתים בעיר דוד. אולי, אני לא יודע. אבל זה מעניין שכל הסיפור הזה של הבית חזר כבר כמה פעמים. כי אם אנחנו בסוף פרק י"ג שומעים, שהשם ברך את בית עובד אדום ואת כל אשר לו. ופרק י"ד התחיל בזה שחירם בונה בית לדוד. כן? אז זה מעניין שזה נגמר בזה שדוד בונה בתים בעיר דוד. עושה בתים בעיר דוד. והשאלה היא למי? ונראה כביכול כאילו עושה בתים ברבים, כי הוא עושה גם לו וגם להשם. ומיד כל הדיון הזה מוביל לפסוק ב'. אז אמר דוד, כן, אחרי שהוא בנה בתים והכל טוב ויפה, לא לשאת את ארון האלוקים כי אם הלוויים. רק לוויים יישאו את ארון האלוקים. כי בם בחר השם לשאת את ארון השם ולשרתו עד עולם. כן, אז כבר אפשר להבין מכאן שמה הייתה הבעיה בהעלאת הארון הראשונה?
שזה לא היה לוויים.
שזה לא היה לוויים. כן, הוא יגיד את זה עוד מעט במפורש. אז זה כבר תפיסה אחת לגמרי. החטא, הבעיה שבגללה ארון בהתחלה לא הסכים שיקחו אותו, זה כי לקחו אותו אנשים הלא נכונים. ועוזה הוא פשוט היה לא לוי, ולכן הוא מת. זה היה עזר. וזה כבר תפיסה אחרת לגמרי, אנחנו עוד נמשיך ונראה אותה בהמשך. אז בואו נראה, והקהל דוד את כל ישראל אל ירושלים, להעלות את ארון השם אל מקומו אשר הכין לו. הקהל דוד הכין מקום, ויחזור כמה פעמים בספר שדוד הכין מקום. הוא הכין גם הרבה דברים אחרים, הוא המכין, זה מה שהוא עושה. כן, שלמה יבנה בסוף, אבל הוא מכין. ויאסוף דוד את בני אהרון ואת הלוויים. עכשיו כמעט כל מה שאנחנו הולכים לקרוא בפרקים האלה לא נמצא בהעלאת אהרון שבספר שמואל. העלאת אהרון שבספר שמואל, בואו רק נציץ, זה מאוד קצר אז נוכל לקרוא את הכל. צריך לראות בשמואל ב' פרק ו'. פרק ו'. זה מתחיל באמצע פסוק י"ב, וילך דוד ויעל את ארון האלוקים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. כלומר הולכים ומעלים בשמחה, והשמחה מתוארת כך, והיא כי צעדו נושאי ארון השם שישה צעדים, והיזבח שור ומרי. ודוד מחרקר בכל עוז לפני השם, יש פה משחק מילים בין עוז לבין עוזה שמקודם מת, ודוד חגור אפוד בד, הוא כמו איזה כהן כזה, טוב? ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה וכל שופר. והיה ארון השם בא עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה ועד החלום, ותראה את המלך דוד מפזז מוחסת לפני השם, ותיבז לו בליבה. הוא ראה אותו ככה מתהולל, כן, אז היא מבזה אותו בליבה. וזה כמובן, למה זה נאמר? כהכנה להמשך, נכון? כי בהמשך יספרו איך שהיא יוצאת לקראתו ואומרת לו, מה נכבד היום, מלך ישראל? כן, מה אתה ככה משפיל את עצמך? והוא עונה לה ככה בתוקף. שלפני השם אשר בחר בי מאביך וכולי. וזה נגמר בעונש למיכל בסוף הפרק, ולמיכל בת שאול לא היה לילד עד יום מותה. למה אני אומר את זה? כי הפסוק שמתאר את זה שהיא רואה את דוד ובזה אותו בליבה, יהיה כתוב גם בדברי הימים. אבל בספר שמואל הוא כהכנה להמשך לכל הסיפור עם מיכל ודוד, הפגישה שלהם. אבל בספר דברי הימים ההמשך הזה לא מופיע. אין המשך. זה ממש נחתך בצורה אכזרית, שנייה לפני הסיפור הזה. אנחנו עוד נראה את זה. וההמשך של הסיפור בכל אופן של העלאת אהרון, פסוק י"ז, ויביאו את אהרון השם ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל לשנת הדוד, ויעל דוד עולות לפני השם ושלמים, ויחל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם השם צבאות, ויחלק לכל איש ישראל, לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת, ואשפר אחד, ואשישה אחת, וילך כל העם איש לביתו. וישב דוד לברך את ביתו, ואז הסיפור עם מיכל. כן, ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד וכו'. כן, אם תשימו לב, בסוף פרק ט"ז אצלנו בדברי הימים, כן, ויסוף דוד לברך את ביתו, נגמר הסיפור. כן, סוף פרק ט"ז בדברי הימים א', ויסוף דוד לברך את ביתו, ומתחיל פרק הבא. אז זה ממש נחתך ככה בצורה ברורה. אז צריך לשים לב אבל מה יקרה. עכשיו, רוב מה שאנחנו הולכים לקרוא בדברי הימים לא כתוב בכלל בספר שמואל. פרק ט"ו כמעט כולם.
אמרת לסוף פרק ט"ז?
אצלנו בסוף פרק ט"ז נגמר בויסוף דוד לברך את ביתו. נכון? שזה בדיוק המילים שמגיעות לפני הסיפור עם מיכל בספר שמואל. שם זה וישב דוד, אבל נמחל על ההבדל הקטן. כן, גם ויסוף זה משמעותי. בגלל שבדברי הימים ראינו שהשורש הזה מופיע כמה פעמים. הרי הפסוק הזה הופיע כששאול מת וכתוב ויסב את המלוכה לדוד ונשאל. ואז אחרי זה דוד אומר בואו נעלה את אהרון ונסב את אהרון אלוקינו אלינו. ואז בסוף, בסוף של הסיפור ויסוף דוד לברך את ביתו, זה ממש סגירה יפה של העלאת אהרון. זה מתחיל בנסב את אהרון אלוקינו אלינו ונגמר בויסוף דוד לברך את ביתו. וזה שוב לברך את ביתו, שזה בדיוק מה שקרה לעובד אדום וזה אחרי זה קורה לדוד. הברכה בבית. אז זה המסגרת של העלאת אהרון. אז בואו נמשיך, פרק ט"ו, פסוק ג'. כן.
איך אני חושב שזה סיפור אישי? שזה סיפור אישי. שזה סיפור אישי.
ולכן עובדו את זה? יכול להיות, יכול להיות, אבל אני חושב שזה...
לא, כן מתחילים להטיבת לו.
כן, זהו, אז הפסוק של זה שמיכל ושאול בזה לא נשאר. אנחנו נראה את זה. כן? תחשבו בינתיים, יש איזו סיבה סמויה למה שמיכל יש לראות את הפסוק הזה.
אני מניח שאין לדברי ימים עניין להסביר למה שאול לא מתאים לרחות.
כבר הסבירו, כתוב מפורש, הוא עושים שני פסוקים מפורטים שמסבירים.
אבל מעבר לזה אינו מגמה כזאת,
נכון? לא?
אינו מגמה כזאת בארץ.
אני לא יודע, אני חושב ששאול לא מעניין
אותי. אז לכן אי אפשר כל כך להגיד שאין את זה שניחה לראות למה לראות את הדיוט של מיכל. גם בגלל שאז היו מבינים את הסיפור במשך, אבל לא מבין את זה.
אז טוב, נחכה, יש לו עוד זמן. פרק ט"ו, פסוק ג'. ויקהל דוד את כל ישראל לירושלים להעלות את ארון השם למקומו אשר הכינו. שוב את מקומו אשר הכינו. ויאסוף דוד את בני אהרון ואת הלויים, ויש רשימה: לבני קהת אוריאל השר ואחיו 120, לבני מררי עשהיה השר ואחיו 220, לפני גרשום יואל השר ואחיו 130, לבני אליצפן שמעיה השר ואחיו 200, לבני חברון אליאל השר ואחיו 80, לבני עוזיאל עמינדב השר ואחיו 112. ושמתם לב שיש פה קצת בעיה לכאורה, כן? אחרי שהיה לנו שרים לגרשון קהת ומררי, למה צריך עוד? זה קשור למה שכבר דיברנו הרבה פעמים, שמשפחות לא תמיד עובדות כמו שאנחנו רוצים שהם יעבדו. כן, שאם אנחנו עושים משפחה מסוימת, אז לא צריך פה יותר. בתוך משפחות יכולות להיות עוד משפחות. היה לנו פה את גרשון קהת ומררי, כן? גרשון קהת ומררי. וכעת אנחנו יודעים שיש לו את עמרם, יצהר, עברון ועוזיאל, שמתוכם יש לנו את חברון ועוזיאל, חברון ועוזיאל יש להם שרים, ועוד אחד זה אליצפן. כן? עכשיו, אליצפן מי זה? זה פה, כלומר, יש לנו שש משפחות שהם בני לוי וזה, שאחת מהם היא כאילו ממש משולשת. חבל שלנו גם לקהת, גם לעוזיאל הבן שלו, וגם לצפן הבן של עוזיאל. יש לנו משפחה מספיק חשובה שהיא תהיה נפרדת מכל שאר האחים. אז זה מעניין, נכון לגמרי את זה. השר של מררי זה מעניין, עשיה השר, יכול להיות שזה העשיה שמופיע, אם אתם זוכרים, ברשימות של לוי, שבדרך כלל מובילות למשוררים, אם אתם זוכרים, הרשימה של מררי הובילה לעשיה. שאלנו מי זה יכול להיות, יכול להיות שזה העשיה הזה. אז אנחנו נמשיך, אז ויקרא דוד לצדוק ולביתר כהן. וללוויים, לאוריאל, עשיה, ויואל, שמעיה, ואליאל ואמינדב. זה פשוט אותה רשימה של זאת, אלה שהיו עכשיו. הוא קורא לכל ראשי הלוויים, ויאמר להם, אתם ראשי האבות ללוויים, התקדשו אתם ואחיכם, ועליתם את ארון השם אלוקי ישראל אל הכינותי לו, למקום שאני הכנתי לו. אתם אמרנו שזה הולך לחזור כאפיים. כי למה בראשונה, לא אתם, פרת השם אלוקנו בנו, כי לא דרשנו, כמשפט. כן, יש פה כמה ביטויים שחוזרים, כאילו, פרץ השם אלוקנו בנו, כן, בעל פרצים, פרץ עוזה, כל הסיפור הזה, נפרצה, נשלחה על אחינו, השורש הזה כבר חזר כמה פעמים. אז בהתחלה, אתם לא אלה שהרמתם את הארון, ולכן השם פרץ לנו. כאן זה נאמר במפורש. בגלל שלמה בראשונה, כלומר, לפעם הראשונה, לא אתם, אז פרץ השם אלוקנו בנו. ואם אתם זוכרים את קהילות רשנו בימי שאול, ולכן הוא רוצה להעלות את הארון בפעם הראשונה, אז בפעם השנייה הוא אומר, כי לא דרשנו כמשפט. זה ממש מקביל, די ברור. כן, זה העלאה הראשונה וזה העלאה השנייה. שבפעם הראשונה זה בא לתקן את מה ששאול עשה, בפעם השנייה זה בא לתקן את מה שהעלאה הראשונה עשה. אז זה ממש שני שלבים בעלאת הארון. והתקדשו הכהנים והלוויים להעלות את ארון השם אלוקי ישראל. וישאו בני הלוויים את ארון האלוקים כאשר ציווה משה. דבר השם, בכתפם במוטות עליהם. כלומר, הבעיה הייתה בין השאר גם העגלה, וששמנו את זה לא על מוטות, לא על מוטות בכתפיים של הלווים, אלא על העגלה חדשה. זה היה החלק הראשון של העלאת הארון. הוא מטפל בבעיה שהייתה בהעלאה הקודמת, שהלווים הם לא אלה שהרימו את הארון, אז עכשיו טיפלו בזה. עכשיו יש משהו חדש שהולך לחזור כמה וכמה פעמים בספר, המשוררים. ויאמר דוד לשרי הלווים להעמיד את החיים המשוררים בכלי שיר, נבלים וכינורות וצלתיים משמיעים להרים בקול לשמחה. כן, הוא רוצה שהקימו את המשוררים, וכאן למעשה מקימים את המשוררים, כלומר בפעם הראשונה. דוד הוא זה שהקים את המשוררים, ראינו את הרשימות של המשוררים כפי שהיה, בתחילה בפרק ו' ברשימות שם. ודיברנו שבוע שעבר על זה שיש שלושה כלים שחוזרים תמיד למשוררים, יש חצוצרות משוררים, ויש שלושה כלים ללוויים המשוררים, שזה נבלים, כינורות ומצלתיים. זה הכלים. ומחלקים אותם עכשיו לפי הכלים האלה. אז בהתחלה נאמר רשימה בלי הכלים. כן, פסוק י"ז, ויעמידו הלוויים את נימן בן יואל, ומן אחיו אסף בן ברכיהו, ומבני מררי אחיהם איתן בן קושיהו. זה השלושה לוויים שהופיעו ברשימות של המשוררים הלוויים בפרק ו'. ועמהם אחיהם המשנים, זכריהו, בן ויעזיאל, יש מישהו בשם בן בתנך, כן. מי שמופתע, לא להיות מופתע, עוד מעט הוא ייעלם. מי שמתעניין, יש סיבה אפילו לחשוב שהבן הזה הוא עוד... נגיע לזה עוד רגע. זכריהו, בן ויעזיאל, ושמירמות, ויחיאל ואוני, אליהו ובניהו, מעשיהו ומתתיהו, ואלפניהו ומתניהו, ועובד אדום ויחיאל ויעל השוערים. כן, עובד אדום ויעל השוערים, גם מנגנים. למרות שהם שוערים. והמשוררים, הימן אסף ואיתן, כלומר הראשונים, לא המשנים, במצלתיים נחושת להשמיע. וזכריה ועזיאל ושמירמות וחיאל ואוני ואליהו ומעשיהו ובניהו, המשנים הראשונים שמופיעים ברשימה, הם בנבלים על עלמות. כאן אתם רואים שדילגנו על בן, נכון? אבל זה, אתם שמים לב שברשימה הזאת שבן לכאורה אמור להופיע בה אבל לא נמצא, אז מנגנים על נבלים על עלמות. כן, על עלמות. מה זה על עלמות?
מה זה שוערים?
שוערים זה, נקרא לזה הבודיגארדס של המסבי קדש. הם אחראים על האוצרות וגם לשמור על השערים. גול קיפר. בכל אופן, אז מה זה על עלמות? מוכר לכם הדבר הזה חושב?
שבתהילים.
שבתהילים, נכון? תהילים, המוצח על עלמות, מזמור שיר.
עכשיו יש כמה מקומות בתהילים שלא כתוב על עלמות אלא על על
גיטית
הוא ינהגנו עלמות, נכון? ואיזה כמו שאתם יודעים שעלמות זה בעצם עלמות, כן? למשל, מזמור, נראה לי מזמור זין, נכון? דופיה מזמור זין לא, לא מזמור זין לא, לא מזמור זין, סליחה אני נמצא את זה רגע, חבל שלא עוד
מה זה בשיר השירים, העלמות?
לא עוד? מה זה? כן, העלמות היבוך שם זה די ברור מה הכוונה בכל אופן, יש גם עוד מקום אחד שיש עלמות זה בספר תהילים מישהו מצליח לחשוב לנצח עלמות לא קופץ לכם? לנצח עלמות
וואו
לנצח עלמות לבן? עכשיו זה מוכר? עדיין לא
תראו המצב קשה
תראה שאני פוגש
אני פרק זה
זה מה שחיפשתי ולא מתתי, אבל זה נמצא קצת ימין למעלה אה, סליחה, זה לא זה לא תנות בכל אופן, אז בדרך כלל מפרשים את זה אלמות לבן, שזה כאילו הבן שמת לדוד אבל אם אלמות זה על עלמות אז מי זה לבן?
פרק ט'
אוקיי
וזה בלי רווח על אלמות
אלמות לבן מזמור
זה אלמות
כן, אז מי זה לבן? פרניתי על זה
לפיפו שמת?
לא, בן, כן, לבן, כמו לאסף אז יש גם לבן כלומר, הבן הזה הוא גם יש לו מזמור משלו וככה מפרש רד"ק בשם אביו נראה לי אם אני זוכר טוב וזה נראה אותו בן שמופיע כאן מה זה? מה זה?
מה זה עלמות?
זה סוג של שיר כלשהו זה כמו על השמיני
זה חייב להיות מישהו שאנחנו מכירים?
חייב להיות
מישהו שאנחנו מכירים?
לא, זה לא בן אדם, עלמות
לא, בן
בן?
גם אם הוא מוזכר
בספציפית לא, ספציפית, זה יש סברה טובה שזה זה לא טובה, זה סברה כן, יש איזה קושי, יש קשיים בכל אופן, אז הם הרשימה הזאת על עלמות ומתתיהו ואליפלאו, נפסוק הפעד ומתתיהו ואליפלאו, מקניהו ועובד אדום ויעל ועזדיהו בכינורות על השמינית לנצח כן, בכינורות על השמינית אז ראינו מי במצלתיים, מי בנבלים ומי בכינורות כלומר שוב, השלישייה של הכלים האלה, זה מה שעובד וחנניהו, שר הלוויים, במסע מה זה אומר במסע? פה או שזה יש פה שתי אפשרויות, או שזה אחת האפשרויות או שזה השנייה או שזה שניהם ויש פה משחק מילים מקוון מה האפשרויות? מה זה וחנניהו, שר הלוויים, במסע? יסור במסע כי מבינו
נשיא? סוג של נשיא אולי?
כן, המסע מלשון נשיא אוקיי
חייל נשיאת הארון
אז זה אחד אפשרות אחת שזה קשור למסע הארון נושאים הרי את הארון, אז שורש הוא נסע, מתאים אז הוא במסע, יסוד במסע כי, מבינו, הוא היה שר של המסע כן, הוא היה שר על המסע
זה אומר שזה יצריך
כן, עוד מעט נוכיח את זה אבל יש סיבה לחשוב שהוא דווקא בהקשר הזה של המשוררים אז יכניסו אותו לא בגלל שהוא נושא את הארון אלא בגלל שהוא היה שר על המסע של השיר לשאת את קולו כן, או מסע במובן של אפילו נבואה כי יש הרבה קשר בין המשוררים לנבואה בספר דברים זה אפשרויות עכשיו למה אני אומר שיכול להיות שזה מכוון נראה את הפעם השנייה שמופיע ונבין בכל אופן וברכיה ואלקנה שוערים לארון יש גם שני שוערים לארון ושבניהו וישפט ובנאל והמסאי וזכריהו ובניהו ואליעזר הכהנים כמה כהנים יש כאן? שבעה לא מפתיע נכון? שבעה כהנים מחצרים לחצוצרות לפני ארון האלוקים ועובד אדום ויחיה שוערים לארון יש פה קצת בלגן, לא ניכנס לזה, זה כאב ראש שחבל להכין לכם
זה לא מפתיע שיש שבעה כהנים נוסעים עם חצוצרות. למה זה לא מפתיע?
מספר 7, מספר חשוב.
מספר 7, מספר חשוב. שבעה כהנים שנוסעים שופר... כן. חצוצרות, שופרות, אותו דבר. ביריחו, אבל שבעה כהנים נסעו את שופרות השופרות העברים. אנחנו לא מפתיעים. זה לא המקום היחיד, גם בעזרה נחמיה יש מקום כזה. גם כשתפקים בחצוצרות זה שבעה. ויהי דוד, עכשיו אנחנו בעצם בפסוק הזה נכנסים למה שמקביל לספר שמואל. כן, וילך דוד ויעלה את ארון השם מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה, שככה מתחיל הסיפור בשמואל של העלה השנייה. פה זה מתחיל, עד עכשיו היה לנו תוספות של דברי מי הוסיף. ויהי דוד וזקני ישראל ושרי האלפים הולכים להעלות את ארון ברית השם מבית עובד אדום בשמחה. כן, כל אלה היו בשמחה. אז כן, מצווה גדולה הרי להיות בשמחה דוד. ומשנכנס אדר אביה מגיעים בשמחה, ולכן הם היו בשמחה. ויהי באזור האלוקים את הלוויים נושאי ארון ברית השם, ויזבחו שבעה פרים ושבעה אלים. מישהו זוכר מה היה כתוב בספר שמואל במקבילה של זה? מתי זבחו פרים ואלים? שם כתוב ויהי כי צעדו,
לא דרך, כן.
ויהי כי צעדו נושאי ארון השם ברית השם שישה צעדים, ויזבח שרום ברית. כלומר, כל מה שעשינו ארון ברית השם. מה קורה אצלנו?
זה כמו תשבית שער.
מה זה מה זה?
זה כמו תשבית שער.
לא יודע. שער עוברי זה אחד, זה לא...
אה, שמרי זה שני מאות, לא?
זה שניים, כאילו, כן, אני אומר, זה אחד מכל אחד, לא עשרות.
כאילו, כמה צדדים יש פה עד? אני לא יודע.
אני לא יודע באמת, זו שאלה טובה מה הכוונה פה. גם לא בטוח שזה כל שישה צעדים. אלא והיא כי צעדו שישה צעדים, אז זה לא שער עוברי, ואז הוא ממשיך. זו שאלה, לא יודע, כי תחשוב כמה זמן לוקח לשפוט, זה לא כאילו שנייה. הולכים, 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 ובזמן שהוא שוכח עם הפורט כמה צעדים. לא יודע, זה כאילו הכל מתמלא במסעות ומזבחות, זה לא סביר. בכל אופן, זה לא נראה לי הכוונה, אבל שימו לב שבדברי הימים משהו השתנה. זה לא שהם צעדו שישה צעדים, אלא כשאלוקים עזר ללוויים נושאי ארון ברית השם. שוב חידוש של דברי הימים. דברי הימים הרי הוא זה שחידש שהלוויים עושים את הארון, נכון? זה לא כתוב בספר שמואל. לא חידש את הרעיון, חידש את זה שזה כתוב. אז הוא גם מזכיר לנו פה שכשאלוקים עזר ללוויים, אז זרחו.
זה עוזר להם.
מה?
זה עוזר להם.
באזור, זה בדיוק הקטע, שהם לא, מה זה הוא עזר להם? פשוט הלכו. זה שהם לא מתו זה כנראה מספיק את רע. אבל השורש עזר באמת מוזר. מה המטרה שלו? אבל אם אנחנו נזכרים בפרקים מדי לפי ב' ששם השורש עזר היה מילה מנחה, ואמרנו שגם בהמשך הספר זה הולך להיות שורש מנחה. אז אנחנו לא מופתעים שכאן, כשרוצים לתאר עד כמה באמת הייתה הצלחה ובאמת השם היה איתם, משתמשים בשורש עזר.
זה דבר נפוץ בעצמך, מן השורש מנחה?
שורש מנחה כן, אבל שורש עזר לא. כן.
אבל מה? הוא עזר להם מההתחלה עד הסוף בסופו של דבר, גם מה? מתי הם תמכו?
זה בדיוק העניין, כלומר הוא פשוט זבח. כנראה לא יודע בלי הפסקה או לא, אבל זה... כנראה היה, לא יודע מה, מין מילה טובה, פולחן או משהו קבוע לאורך כל הדרך.
מה שקבעתי עם השורש, כאילו גם ספרים שלמים יש הרבה פעמים שורש מנחה?
כן. וזה לא חסר, לפעמים, לפעמים לא, אבל זה לא חגר. למשל, זה בסוף הדברים אם יש כמה כאלה. ראינו כבר מעל, נכון? ראינו שזה שורש מנחה? זה לא חייב להיות עשרות אלפי פעמים כדי שזה יהיה, זה צריך להיות במקומות מרכזיים, זה צריך להיות משהו שכאילו עקבי שעוקב אחרי המקומות הזה. כן, אז ראינו את זה, ראינו עזר, ראינו עוד כמה, כן, יש, דרש, לדרוש את השם ולעזוב את השם, זה החילופים. אז כאן זה זה, ושימו לב שבמקום שור ומרי, הוא זובח שבעה פרים ושבעה אלים, שוב השור השבע, המספר שבע שחוזר, ודוד מחורבל במעיל בוץ, וכל הלוויים הנושאים את הארון והמשוררים, וכנניה, השר המסע המשוררים. אז מה הכנניה הוא? שר המסע המשוררים. זה שוב לא ברור מה בדיוק קורה פה, זה, מה זה השר המסע המשוררים? יש פה יותר מדי הידוע. אז שוב. ועל דוד יש עוד בד. דוד גם כן הוא מתדמה לכהנים, יש לו מעיל בוץ, זה בעצם כמו מעיל של כהנים, ואפוד בד. מעיל ואפוד.
למה?
רק חושן חסר. למה? לא יודע, אין לי מושג.
אין לו
קו. הוא גם מקריב קורבנות, הוא ממש משמש פה ככהן. אם בני דוד כהנים היו, אז דוד לא אמר. בכל אופן, אז דווקא את זה לדבר דברים משנה, כי מה זה בני דוד כהנים היו? לא יכולים, רק לוי יכול להיות כהנים. אז הוא אומר שבני דוד הראשונים ליד המלך. נגיע אולי גם לזה. לא היום, אבל נגיע. וכל ישראל מעלים את ארון ברית השם בתרועה ובכל שופר, זה הפסוק בשמואל, ובעל דברי הימים חייב להוסיף לזה, ובחצוצרות, נכון? כי יש גם כהנים שתוגעים חצוצרות. ובמזילתיים משמיעים, מנבלים ונבלות. כי הוא צריך להוסיף את זה בכל מקום, שיש חצוצרות ואת שלושת האלה של הלווים. מזילתיים, מנבלים ונבלות. ויהי ארון ברית השם בא עד עיר דוד, ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון, ותבע את המלך דוד מרקד ומשחק, ותיבז לו בליבה. ותיבז לו בליבה. והולכת לה לדוד. זה בעצם הסוף של סיפור מיכל, וזה היה גם ההתחלה שלו, אז לכן זה מאוד מפתיע. למה אנחנו צריכים את הפסוק הזה?
כדי להגיד למה שזה יכול לומר חכם.
זה לא. הוא רק אומר שמי שכתב את זה קרא את ספר שמואל שנכתב לומר חכם. בקיצור, אז אני חושב שהכיוון באמת קשור לשאול. אם אתם זוכרים, הרי שאול התחיל את כל הסיפור. כן, זה בגלל שאול שדוד צריך לעשות את כל התיקונים. שאול לא דרש את השם, והנה דוד בא לדרוש את השם. ואין אירוני יותר מה זה אירוני, זה יותר מתאים מאשר זה שמיכל בת שאול, שדרך אגב, מה היא לדוד?
אישה.
מי אמר?
אין נגד השאלה.
היא לא מופיעה. זה המקום היחיד שמופיעה בו בספר דברי הימים.
כן, ואשתו?
בספר שמואל ודאי, השאלה אם בא לדברי הימים מסתיר בכוונה את הקשר שלהם, כדי לומר שכל כולה, מה היא בספר דברי הימים, באמרות שלה, היא הבת של שאול. ושים לב, גם היא לא דורשת את הארון, והיא מבזה את דוד על זה שהוא דורש אותו. כלומר, כל המטרה זה בא לומר, תקלו, זה מה שקורה עם שאול. בית שאול לא דרשו את השם. היא נציגת בית שאול שבאה ומבזה את מה שקורה עם דוד. זה מה שהיא עושה.
אני אמית לכם גם שהוא מלא פירוש פה לסיבה שבטיבס לו, כי שאול לא העלה את הארון, וזה חיסרון שיש לו, ובא דוד מפסיד את החיסרון הזה בשמחה לו.
זה הרי איך שהוא מציג את שאול, אז כאילו כל זה פרשנות אחת גדולה. כן, למה, ואיך, לכל הדמות של שאול, אז גם למיכל. זה עוד היה קשור. וזה נגמר, והביאו את ארון האלוקים והציגו אותו בתוך האוהל השנת הלא דוד, והקריבו עולות ושלמים לפני אלוקים. מביאים כבר את הארון. והיכל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם השם, בלי צלוקות אמנם, זה מה שכתוב בספר שמואל, אבל דומה מאוד. והוא מחלק להם כמו בספר שמואל, אבל פה הוא עושה את זה בחרוזים. ויחלק לכל איש ישראל, מאיש ועד אישה, לאיש כיכר לחם, ואיש בר ואש אישה. תדעו שאחד הפסוקים החמודים ביותר ששמעתם. וזה גם כל כך הרבה אש, 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 המצלול של זה. כן, ויחלק לכל איש ישראל, מאיש ועד אישה, לאיש כיכר לחם, ואיש בר ואש אישה. מה עוד צריך? זה פשוט יצירתיות לשמה. והוא עושה על האש, ולכן כנראה המצלול הזה. ויתן לפני, ופתאום אנחנו שוב פותחים פתח ענק של תוספת שלא כתובה בספר התורה הזה, שלא כתובה בספר שמואל, ושרק בסוף סוף סוף פרק את זה נחזור לרצף של ספר שמואל בשביל איזה כמה מילים קטנות. כן? לפסוק האחרון אחרון של פרק את זה, וילכו כל העם איש לביתו, ויסוף דוד לברך את ביתו. ביתו, ביתו. וזה לא נגמר, כן? שימו לב, וילכו כל העם איש לביתו, ויסוף דוד לברך את ביתו, ויהי כאשר ישב דוד בביתו, ואומר דוד לנתן הנביא וכו'. כלומר יש ממש רצף כזה שממשיך את הסיפור של העלאת הארון עם הבקשה לבנות את בית המקדש בפרק י"ז. אבל אנחנו בפרק י"ז, ואנחנו דילגנו על מה שנוסף בספר דברי הימים, בואו נקרא, בואו נראה מה נוסף בספר דברי הימים. אז אנחנו בפרק י"ז, פסוק ד'. הבאנו את הארון, שמנו אותו במקום, ועכשיו דוד מארגן את כל סדרי העבודה. כן? והוא אומר כך, ויתן לפני אהרון השם מן הלוויים משרתים. שוב, חשוב מאוד להזכיר את הלוויים ואת המשוררים, נכון? נראה לי ששמתם לב שזה העיקר של סיפור על עד אהרון. לוויים ומשוררים, כשמשוררים קשורים כמובן לתהילים ולמזמורים. מה יותר מתאים מאשר שיביאו לנו עכשיו איזה מזמור תהילים, נכון? אז הוא נותן לפני אהרון השם מן הלוויים משרתים, ולהזכיר ולהודות ולהלל להשם אלוקי ישראל. הוא ממשיך גם עם החרוזים, זה מאוד יפה. את מי הוא שם? אסף הראש ומשנהו זכריה. כן, אתם זוכרים שהיה שלושה ראשים? מי שלושת הראשים של הלוי, של המשוררים? יש לנו את איתן, הימן ואסף. שאיתן הופך בשלב מסוים לידותון. באיזשהו מקום פתאום החליטו לשנות לו את השם. אז אסף עם החבר'ה שלו הוא ליד הארון. את שני אלה בסוף הפרק ישימו ליד המשכן. כי הרי מה המצב עכשיו? העלינו את הארון ליד דוד, אבל איפה המשכן נמצא? איפה המשכן נמצא?
בגבעון.
בגבעון. כן, אז צריך לחלק, כי גם שם צריך לעבוד את השם, גם פה צריך לעבוד את השם. אז וצריך את המשוררים, גם פה וגם פה. אז אסף נמצא ליד הארון בירושלים, ואיתן ואימן בבמה בגבעון. ובשני המקומות גם מקריבים קורבנות, וזה לא, לא בעיה.
חורבן שלו לא הייתה חורבן
למשכן? חורבן?
חורבן שלו לא התגרמן לחורבן למשכן?
זה חורבן שלו, אבל אולי נשאר משהו במשכן. לפי ספר שמואל קשה לדעת, האם נשארו גם הכלים. לפי ספר דברי הימים זה ברור שנשאר.
וגם כאילו גם הקירות והתקרה,
זה
הכל?
זה לא משנה, התקרה קירות זה תקרה... נהרסו.
אני אומר, הקירות זה יכול להיות בעייתי לגלל שוב, משני יד משכן חדש.
כן, בעצם אני לא יודע. אפשר להבין את זה בשתי פרקים, זה לא ממש ברור מהפסוקים, מה בעל דברי הימים פה שלך. ודאי שהוא חושב שיש רצף בין אוהל מועד של משה לבין בית המקדש של דוד ושלמה. והרצף הזה מאוד 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 חשוב לו, אנחנו נראה את זה בהמשך בברור. אבל בינתיים את נגיד שזה לא ברור האם זה ספרותי או ממש הוא חושב שזה נשאר. על חלק מהכלים ודאי הוא חושב שזה נשאר. המזבח אומר את זה מפורש, שזה מזבח הנחושת אשר עשה בצלאל בדורים ופוף בגבעון. אוקיי, אז הוא שם את אסף הראש ומשנה וזכריה, כי אלו שהוא ירמות וכי אלו מתתיה, ואליהו ובניו ובית דודו, וביעל בכלי נבלים וכינורות, ואסף בנציצאי משמיע. כן, אם יש לכם ספק, אני חושב שאחרי השיר הזה אתם תצאו כשאתם יודעים באיזה כלים מנגנים בבית המקדש. ונבלים וכינורות, ואסף בנציצאי משמיע.
מה זה גם בבית המקדש?
בוודאי. ובניהו ויחזיאל הכהנים, בחצוצרות תמיד לפני ארון בית האלוקים. גם כהנים צריך לשים לפני הארון ולפני המשכן. אז עכשיו מספרים לנו על מה שקורה ליד הארון, ובהמשך, אחרי המזמור תהילים של הפריאות עכשיו, אז יהיה את המשכן. ביום ההוא, עוד פסוק נהדר, אז נתן דוד בראש, להודות להשם ביד אסף ויחב. כן, מה זה נתן דוד בראש? מה?
הוא היה מוביל.
תן בראש. לא, כנראה שהוא פשוט נתן את אסף ויחב בראש. כן. את מי הוא נתן בראש להודות להשם? ביד אסף ואחיו הוא נתן. הוא נתן אותם להיות בראש. ואיך מודים להשם? אומרים את המזמור תהילים הבא. אנחנו לא נקרא יותר מדי, זה דיון ארוך שאני מתלבט אם בכלל ניכנס אליו. אבל בואו רק נגיד, מתוך קריאה, מה בדיוק יש פה. תגידו לי אם אתם מכירים את זה באמת. הודו להשם קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו לו בפניקלותיו, יתעלו בשם קודשו, ישמח לנו של השם. דרשו השם והוא זו. אולי עם מילה עם עוזה, אבל שימו לב שזה בא עם דרשו השם. לדרוש את השם. כן, אותו הביטוי שחוזר. דרשו השם ועוזו. כלומר, גם לדרוש את השם, וגם כשהוא מכניס לעוזה, גם כן תדרשו. כלומר, גם כן תשימו לב ותיזהרו. בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו, זרע ישראל עבדו, בני יעקב וחיריו, הוא השם אלוקינו בכל הארץ מפתיו. זכרו לעולם בריתו, דבר ציווה עליו עבדו, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק. וימידי יעקב לחוק, לישראל בית עולם, למור, לך אתן ילד צנען, ביותכם בתי מספר, כמעט וגרים בה, והתהלכו מגוי לגוי, אם המלכה אלם אחר, לא הניח לאיש לעושקם, ויוכח עליהם מלכים, אל תיגעו במשיחי, ומביאי אל תראו. עד כאן. למה עד כאן?
זה מקביל לפרק אחר בתהילים.
כן. אנחנו הולכים עכשיו לקרוא בעצם שלושה פרקים בתהילים. זה היה מזמור איזה?
קופי.
קופי, נכון. זה מזמור קופי, החלק הראשון שלו. כן, אל תיגעו במשיחי, מביאה אל תראו. מזמור קופי ממשיך אחרי זה לדבר על יוסף, ועל אחרי זה יציאת מצרים, וצריך להודות להשם על זה.
זה מילה במילה? זה מילה במילה?
כמעט מילה במילה. הבדלים קטנים, כמה הבדלים משמעותיים, בעיקר זכרו לעולם בריתו. במקום שזה יהיה ציווי כמו בדברי הימים, בספר תהילים, זה זכר לעולם בריתו. השם זכר את בריתו, זה חלק מהשבחים על השם. שזכר את בריתו והוא יושיע אותם. לא הניח לי איש להושכם ויוכח עליהם מלאכים, אל תיגעו במשיחי, מביאי, אל תרם. וכך זה נגמר, למה קוטעים את זה כאן? זו שאלה טובה, אנחנו נתקעים את הרגע. שירו להשם כל הארץ, זה כבר מזמור, צדי, כבר. נכון, זה כבר?
רגע.
שירו להשם כל הארץ.
מה, אני מבין, זה כבר עוד מה...
אתה לא רוצה נהיה שם, עכשיו חייתי. שירו להשם כל הארץ. עברנו עכשיו מהמילה לכל העם, שברחו וכולי, כל הארץ צריכים עכשיו לשיר להשם. בשרו מיום אל יום ישועתו, ספרו וגויים את כבודו, צריך לספר בכל הגויים את כבודו, בכל העמים ישועותיו, זה ממש קבלת שבת עכשיו. כי גדול השם הוא מעולל מאוד ונורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי העמים אלילים, והשם שמיים עשה. עוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. הבו להשם משפחות עמים, הבו להשם כבוד ועוז. הבו להשם כבוד שמו, שאו מנחה ובוא לפניו, השתחוו להשם בהדרת קודש. חילו מלפניו כל הארץ, אף תיגון תווה בל תימות. ישמחו השמיים ותגיע לארץ, כי אמרו בגויים השם עלה, ירעם הים ומלואו, יעלוץ השדה וכל אשר בו, אז ירננו עצי הים, ולפני השם קיווה לשפוט את הארץ. ואין את ההמשך, אין לשפוט תבל בצדק, כן, אין, פעמים באמונתו. נעלם, ופתאום אנחנו עכשיו עוברים
לזכור. מה? לשפוט זה, אני לא יודע אם כל שם לשמור זה ככה, אבל לשפוט זה יכול פחות קשור לעניין של הארכת.
נכון, אז למה כתוב? הורידו את הלשפוט השני, אבל למה לא כתוב, למה לא הורידו גם את זה? מלפני השם, כי בא לשפוט את הארץ. זה מעניין. עכשיו, מה זה מלפני השם כי בא לשפוט את הארץ? למה שרים את זה עכשיו בעלאת אהרון? כי אהרון זה הרי כיסא של השם, הנה השם, בא לשפוט את הארץ. זה מה שקורה פה בעצם. והקטע הכי מוזר שאתם הולכים ללחות עליו קשות, וליפול מהכיסאות, תחזיקו חזק. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. זה לא הקטע המפתיק. מחזיקים, כן? ואמרו, כן, אנחנו בעלאת אהרון ומי דוד. ואמרו, הושיענו אלוקי אישנו, וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם. ואמרו כל העם, אמן, ועלה להשם. אני רואה שאף אחד לא נוכל מהכיסא. לא, לא,
זה מרגש.
מה?
זה מרגש.
כן, מה זה?
זה שאלה למה יש פה כמעט גרעים, כאילו?
כן. בא דוד ומבקש, השם בבקשה, אתה תקבץ את כל הגלויות שהלכו, לאן? מי? איפה? מה, מאיפה זה קצת? האם יעלה לדעת שבאמת בעלאת הארון באמת דוד אמרו את זה? מה?
לא, אחי, מה, זה דוד רשום.
רשום, טוב. אבל זה דברי מים, נו.
אני לא יודע מה הקשר.
הוא משנה דברים בשביל שיסתדר.
אני לא יודע מה הקשר של הפסוק, אבל אפשר לפרש שבקבצינו זה לא מן הגויים. וקבצנו, לא יודע, כאילו...
כלומר שכתוב וקבצנו והצילנו מן הגויים, זה לא מן הגויים.
לא, וקבצנו זה לא מן הגויים והצילנו, זה מן הגויים.
אה, אוקיי. וקבצנו, הצילנו מן הגויים. זה מעניין, אבל עדיין, מה זה לקבץ אותנו?
שנהיה מאוחדים.
נהיה מאוחדים, נהיה מקובצים. למרות שזה מעניין, זה מעניין, בגלל שהעלאת הארון הראשונה, איך היא התחילה? נפרצה נשלחה לכן או נשארים בכל ארצות ישראל. מה זה נשארים בכל ארצות ישראל? זה גם פה זה לא כזה מחייב, אבל הרבה מדברים על זה שנשארים, כלומר אלה שנשארו מהגלות, כלומר כזה. זה לא חייב לדעתי, אבל זה מעניין שזה נגמר ויקבצו אלינו. כן. אז קבצנו, ושיהיה מנגויים, ותילה מנגויים. לדעת לשם קודשך, להשתבח ותילתך. איתו זה מאוד מעניין. זה כל כך מעניין שאני שוקל לבזבז שיוך או שניים אפילו. כדי להראות לכם את המבנה של ספר תהילים, פרק של ספר רביעי של תהילים, שבעצם זה הכל קשור אליו.
את הפסוק הזה?
גם, לא רק, אבל גם. כי הרי הפסוק הזה גם מופיע, שימו לב שהפסוק ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועוד העולם, לא ויאמרו אלא ואמר כל העם, אמן, ועלה להשם, מופיע גם בתהילים. עכשיו זה מוזר בגלל שזה הרי חלק מהסיפור. כי אמרו את המזמורים האלה, ואז ויאמרו כל העם, אמן. זה תשובה של העם, וזה מופיע בספר תהילים. זה הסוף של הספר הרביעי.
מה, אז אתה רוצה להגיד שמכאן גזרו את זה לתהילים? לא
פה. כן. לא יודע מכאן, אבל לפה זה מהסיפור, אבל כן.
אם זה יעדי אומר, זה לא בעיה, כי אז זה ציווי לעם.
עדיין, למה שזה יופיע שם?
שנביא משמש בפסוק הזה לסיים.
לא, בתהילים, כאילו, שיהיה ציווי, שיהיה בכלל סיפור כלשהו. אין פועל בכלל של וילך ויומר, או וילך ויומר. רק בשירה עצמה, במזמורים עצמם, ופתאום יש לי פה איזה משהו ש... תענו.
זאת אומרת אמן והלל.
ואמרו פה לעם אמן. תציג? והיללו להשם, והלל להשם.
בזה שאמרו את המזמור הזה כאילו?
מה?
בזה שאמרו את המזמור הזה כאילו הם הללו להשם?
הם ענו אמן על המזמור, אמן שבאמת השם יושיע אותנו ויקבצנו. כן, ואמר כל העם אמן. ואלה להשם. זה קשור, זה באמת קשור למבנה של הספר הרביעי של תהילים. אבל זה אנחנו לא נוכל לעשות היום. אולי גם בשבוע הבא לא נוכל לעשות את הכל, כי בכל זאת, מבנה של ספר בתהילים זה כאב ראש חריג בכאב ראשיותו. ואנחנו נחזיק מעמד אבל אנחנו נצליח, ונראה לי שאחרי שנבין את הספר הרביעי של תהילים, אז נבין קצת יותר את המזמור הזה. למה בחרו דווקא את אלה? כי מה שמעניין זה ששלושת המזמורים שנבחרו כאן, קוף ה' ואז אחרי זה צדיק ו' ואז אחרי זה קוף ו', הסוף של קוף ו'. אז קודם כל התחלנו את תחילת קוף ה' וסיימנו עם סוף קוף ו', שזה גם בספר תהילים חלק מרצף, קוף ה' קוף ו'. ודבר השני, שלושת המזמורים שהשתמשנו בהם הם מהספר הרביעי של תהילים. הספר הרביעי של תהילים הוא ספר מעניין ומיוחד שיש סיבה למה הוא נפרד. אבל לפי זה אנחנו צריכים שבוע הבא לדבר על מה זה ספר תהילים קצת.
ספר חמישי יותר יפה.
מה?
ספר חמישי יותר יפה.
ספר חמישי יותר נחמד ושמח. כן, זה אני מסכים. כי ספר חמישי, טוב, זה כרונולוגי. ספר הרביעי הוא בגלות.
אם רביעי זה הגלות וחמישי זה הגאולה, אז מה זה כל שרס?
אני מאתגר אתכם למצוא במזים ממה זה כל הספרים. זה די כאן, אני חושב, אבל... זה בהחלט נחמד. אז בסדר, עכשיו מה אנחנו ככה נדבר קצת על תהילים, אם אני אזכור. אם לא, אז אנחנו... אני לא יודע שאני אמשיך לכאן לדבר. לא, זה באמת לכם, זה חביב וחשוב.
לא הבנתי, מי בגלות? עם ישראל כאילו, בכללי?
ספר תהילים בגלות.
לא, כי הרי מזמור קוף ו' הוא מספר שם על חלק מהסיפורים במדבר, כמו של בנות מדיין, דברים האלה.
אוקיי, זה.
אז מה, אתה מבין את בני ספר גדול?
הם סיפרו עליהם, אבל אתם רואים שהוא אהרון,
הוא לא קשורים אליהם. מי שמספר את מזמור קוף ו', איך אני... מי שאומר את כל הסיפור בהיסטוריה הזאת, הוא מסיים בהושיענו לבין. אשר השם אשר אלוקינו מוכיח, כן, לא שאין לבין שאני נמצא. איפה נמצא? אז הוא נמצא בגאולה, הוא נמצא לפני הגלות, אחרי הגלות, איפה
נמצא? אני חושב שאתה לא יודע, אני חושב לא רואה איזה... זה לא רואה כאן, לא תהילים נכתב על איזה אופו נחבר.
כאן להגיד, כאן הולך תהיה, כי אני לא יודעת, 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 אני לא יודעת,